שטח נדלני עם עורך הדין נתנאל לאופר. שלום וברכה לכל המאזינים. כמדי שבוע אנחנו שמחים להיות כאן איתכם בתוכנית שטח נדלני. גם השבוע, בסיכומו של שבוע נוסף, עולם הנדלן חווה חדשות, יש שיאמרו טלטלות, אירועים מעצבים שעוד ישפיעו רבות בתקופה הקרובה. ואנחנו כאן כמדי שבוע כדי לסכם לכם את האירועים האלה, להביא לפני השטח את סוגיות הנדלן המעניינות, המחכימות, וכאלה שיוכלו בעזרת השם להפיק לכל אחד ואחת מכם תועלת רבה. אז בלי מילים מיותרות, נצא לדרך, לא לפני שנודה לצוות המסור, למפיק ולאורך נתי שולמן, לצוות בהפקה פנחס בינדר, אני כאן איתכם עורך דין נתנאל לאופר, נצא לדרך. העיר שמצליחה כמדי שנה בשנה למשוך כותרות עוד ועוד בעניין שוק הנדלן, או יש שיאמרו אפילו שהקטר של שוק הנדלן היום בארץ היא ירושלים, ויש אפילו בוחנים את ירושלים בשנים האחרונות ואת התחדשות העירונית בפרט בה בתור איזשהו אבן בוחן. מה שיקרה בירושלים, בהיקפי הבנייה, בהצלחת השיווקים שלה, וגם כן רמת המחירים, בעצם יהיה הקטר שיוביל אחר כך את כל שוק הנדלן, משהו שהשתנה בשנים האחרונות, כי אם היינו שואלים את השאלה הזאת לפני כמה שנים, כנראה שהתשובה הייתה אזור המרכז. והיינו רוצים לפתוח את הדיון על ירושלים, שנקדיש לה בעזרת השם בתוכניות הקרובות עוד ועוד פינות, עם מי שהכי מתאים לכך. נמצא איתנו הרב אליעזר אוכברגר. שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום, שלום. סגן ראש העיר, יושב ראש ועדת התכנון והבנייה. אם אפשר, בוא נקפוץ רגע מהר לנושא עצמו שפתחתי בו. באמת ירושלים חרתה על תגלה להיות ראשונה בנושא הזה של התחדשות עירונית ופינוי בינוי?
ירושלים גם בלי לחרות. בוא נדבר על מעשים. אנחנו לא עוסקים בחריטות ולא בדיבורים, אנחנו עוסקים במעשים. ירושלים המובילה בנושא של התחדשות עירונית. ירושלים נמצאת היום בקדמת העשייה של התחדשות עירונית. ואנחנו שמחים על כך, ובהחלט מתכוונים גם להמשיך בעניין הזה. אנחנו צריכים להבין, הנושא של התחדשות עירונית זה סוג של פיקוח נפש. יש לנו אין ספור מאות ואלפי יחידות דיור בעיר שנמצאים בסיכון, בסיכון של התמוטטות, בסיכון של להפוך למבנים מסוכנים. והתחדשות עירונית זה הפתרון לחדש את הבנייה, להפוך אותה לבנייה חדישה. וזה הפתרון לאותם מבנים מסוכנים, כדי שמי שגר שם היום לא רק יקבל דירה חדשה וחדישה, אלא גם יגור בביתך.
אבל באמת ההתחדשות העירונית היא לא רק החידוש של הבניינים, בסופו של דבר אפשר לומר ירושלים עולה לגובה. כי היא לא נעצרת בקומה 5 או 6, אנחנו רואים כבר מגדלים שרוחצים את ה-30 קומות, ואפילו באזור הכניסה לעיר 40 קומות. העיר ערוכה לכך? אני שואל בתור ירושלמי עכשיו את השאלה. ירושלים היא העיר הגדולה בארץ, היא ערוכה להיקפים העצומים האלה של העשור הקרוב?
בוא נעשה קודם כל הבחנה, אתה דיברת על הכניסה לעיר, הכניסה לעיר זה לא מגורים, הכניסה לעיר זה עסקים.
חלק,
זה
חלק, משרדים, נכון.
הרוב, אפילו אפשר לומר הכל כמעט. זה מתחם עסקים, כך שזה משהו שונה לגמרי, כולל תשתיות שונות. לגבי הנושא של העיר הגובה, נכון, כשמדברים על התחדשות עירונית אין כלכליות. בהתחדשות עירונית, אם לא עולים לגובה, יש מכפילים, הרי בואו לא נשכח, בסופו של דבר אותו יזם, קבלן, חברה, לא משנה מי, שבא לעשות התחדשות עירונית, קודם כל היא צריכה לבנות עבור אותם דיירים ותיקים שקיימים היום, היא צריכה גם לבנות בשביל לממן את אותם דירות שהיא נותנת בחינם, דירות מוגדלות, חדישות לדיירים הוותיקים, ואז רק היא בונה לעצמה בשביל גם להרוויח, כי אף אחד הרי לא עושה את זה על בסיס וולנטרי ועל בסיס של התנדבות. אז ירושלים עולה לגובה, זה נכון, ובהחלט אנחנו עובדים בעירייה על הנושא של תשתיות לגובה, כשאתם אומרים תשתיות, אז זה גם חשמל וזה גם מים וזה גם...
בעיקר הכבישים, הייתי אומר שבעיקר התחבורה, בדיוק, נושא התחבורה.
וגם כבישים וגם תחבורה, לא רק בעיקר, ויש את הדבר אולי החשוב מכל, וזה השירותיות, כל... כל הפרויקטים האלה שיביאו בעקבותיהם עשרות עשרות אלפים של תושבים, צריכים בתי ספר וכיתות לימוד וגני ילדים ומעונות יום ובתי כנסת ומקוואות וטיפת חלב ושטחי מסחר בשביל סופרמרקט ובשביל כל שאר הדברים, וכל זה בהחלט אנחנו עובדים ועושים עבודה מרובה ומאומצת כדי לתת מענים לציבור בתחום הזה.
ואיך זה פגש אתכם עכשיו בתקופה הזו? הרי המחסור בכוח אדם פוגש את כולם. אם אנחנו משווים את ירושלים ללפני הלחימה, אני מספיק מלהסובב בעיר ולהסתכל ברחובות, המון עבודות נעצרו. זה תגובת שרשרת שגם משפיעה על הפרויקטים?
כן, בוודאי. תראה, יש מחסור חמור ביותר בפועלים. אז העצירה הזאת או העתה הזאת היא נמצאת בכל תחום, גם בבנייה של מבנה הציבור. כמו שאמרת לך קודם, שאנחנו מטפלים בפתרונות של תשתיות, של תשתיות חינוך, אז אם אנחנו בונים כיתות לימוד, אם אנחנו בונים גני ילדים, יש העתה ופרויקטים שנעצרו לגמרי, וזה כמובן גם בבנייה. כל קבלן וכל יזם לפי היכולות שלו. יש כאלה שיש להם פועלים כי הם לא תלויים בפועלים, בפועלים מהשטחים שלא יכולים להיכנס ומביאים סינים או כל מיני דברים כאלה, ויש כאלה שיש להם מעטה ונעצרו, ויש כאלה שעושים מעט.
ואתם כעירייה יש לכם איזושהי עדיפות? אנחנו ראינו פה בתוכניות האחרונות כמה וכמה גורמים מהתחום. אין ספק שכשיש כוח אפשר להביא יותר עובדים. העירייה יכולה להיעזר בכוח שלה בכל זאת כעירייה הגדולה בארץ, או שבסופו של דבר אתם בתור כמו כולם?
תראה, מה זה נקרא אנחנו בתור? ברור שיש אישורים שנותנים לעובדים זרים, אז אנחנו גם כן נמצאים בתוכו, אבל בעיקר זה מי שמביא את העובדים ומי שמטבל בנושא הזה, זה בעיקר היזמים והקבלנים עצמם, וכמובן משרדי הממשלה. אבל אנחנו בהחלט, בדברים של סדרי עדיפויות, אנחנו בהחלט פונים לאותם יזמים ולאותם קבלנים. א', פרויקטים שנמצאים בשלבים מתקדמים שאותם ישלימו והתקדמו איתם. אותו דבר גם במבנה ציבור. יש הבדל גדול במבנה ציבור שנמצא בתחילת דרכו למבנה ציבור שנמצא כבר בסוף דרכו, ואנחנו רוצים למסור אותו בהקדם האפשרי, בוודאי לפני תחילת שנת הלימודים הבאה.
אני רוצה לשאול אותך עכשיו, כהמשך ישיר לנושא הזה, בכובעך כראש דגל התורה בעירייה, איפה זה יפגוש את הציבור החרדי? הרי העיר עולה לגובה, אנחנו יודעים שהעירייה וגם הוועדה המחוזית כמובן שונות בחשיבה לטווח ארוך שלהן. העירייה כן משתדלת שבשכונות חרדיות הציוויון יישמר, אבל בסופו של דבר, אם העיר תמשיך ותעלה לגובה, דבר שיביא איתו המון המון קונים מחול, משקיעים, הציבור החרדי שכבר בלאו הכי נדחק מעט החוצה מהשכונות הוותיקות בגלל המחירים, ידחק עוד יותר. עכשיו, דיברנו פה בתוכניות האחרונות על שוק הנדלן בישראל ב-2040 וב-2050. איפה זה יפגוש אותנו, כציבור החרדי לדעתך? בוא נגיד 10 שנים, אפילו לא נלך מדי רחוק.
תראה, אין ספק שבמגדלים בקומות הגבוהות, מעל 10-12 קומות, זה לא בנייה לחרדים. אין בזה ספק. בשכונות מעורבות, שיש בהן גם ציבור חרדי לא מבוטל, אני מאמין שבקומות הנמוכות יותר, זה ציבור חרדי יוכל לבוא, ואפילו ירצה לבוא, להתגורר. כמו שהיום הוא גר בשכונות מעורבות, אז גם זה יהיה מעורב. אנחנו עושים מאמצים שבקומות הנמוכות, ככל שניתן, עד קומה 7, 8, 9, 10, יהיו גם מרפסות סוכה, וזה גם נותן פתרונות לציבור החרדי. במקביל, אנחנו עבור הציבור החרדי מקדמים תוכניות, אין ספור תוכניות, ישנם תוכניות שכבר נמצאים בשלב מתקדם ביותר, ישנם תוכניות שנמצאים באמצע, ישנם תוכניות נמצאים בתחילת הדרך, לבנייה עבור הציבור החרדי באזורים חדשים, רק באזור של רמות, אנחנו מדברים על בנייה עבור הציבור החרדי של אלפים רבים של יחידות דיור חדשות, גם בהתחדשות עירונית, ושם אנחנו מקפידים על גובה, וגם בקרקע ריקה, שאנחנו מדברים על בנייה של אלפי יחידות דיור. בעצם זה משהו שיאזן, ומשהו שייתן פתרונות דיור,
גם במספרים, גם במספרים הגדולים האלה. ואתה רואה איזשהו כיוון, היה בזמנו דיבור על כל מיני מקומות בשביל זה, יש התכנות בעשור, בשני העשורים הקרובים, לאיזושהי עיר לוויין חרדית נוספת באזור ירושלים לדעתך, או שזה עוד רחוק היום?
אני לא מכיר תוכנית כזה.
הייתי רוצה לשאול אותך רגע שאלה קצת יותר קונקרטית, היא קשורה למה שדיברנו עכשיו. רמי, רשות מקרקעי ישראל, מנסה להרחיב קצת את גבולות ירושלים. או בתוך הגבולות, ליזום טבעות חדשות, ואתם כעירייה פחות אוהבים את זה. אתם רוצים יותר להתחדש, לחדש את השכונות הישנות. מהי עמדתך בנושא? כי יש שיאמרו שדווקא למגזר החרדי יותר נוח לחדש, להקים שכונות חדשות, לא לחדש את הקיים ולעלות לגובה.
אני אמרתי לך בתשובתי הקודמת, אמרתי לך שאנחנו בהחלט פועלים באזורים רבים לבנות, כי ציינתי למשל את אזור שכונת רמות, שאנחנו בונים מתכננים שם בבנייה, וזה נמצא בשלבי תב"ע אפילו מתקדמים, לאלפי יחידות דיור באזור שהוא ריק, בקרקע ריקה לגמרי. הוויכוחים כאלה זה על אזורים אחרים, אזורים שהם בעצם קצת יותר ירוקים היום, ושם יש התנגדות של ראש העיר, יש מקומות שהוא יותר מסכים, יש מקומות שהוא פחות מסכים, אבל אלה תוכניות באמת לטווח ארוך ולטווח רחוק יותר. אני מדבר על התוכניות לטווח קרוב יותר, כמו שמניג לך באזור רמות, ויש גם באזורים אחרים, גם פסגת זאב יש, וגם באזורים אחרים, גם באזור הנוף יש קרוב ל-2,000 יחידות דיור באזור שהוא קרקע, רקע, כך שכל התוכניות האלה הם אלפי 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 יחידות דיור שמיועדות עבור הציבור החרדי על קרקע רקע, ואין להם התנגדות, להפך, הן מקודמות בצורה יפה ונאותה ביותר.
ואם אני יכול לסיום, הרב רוברגר, אנחנו מתקרבים ליום הבחירות, בתקווה שלא יהיו שינויים חס וחלילה בגלל מלחמה או התגברות שלה. מה היית רוצה למסור לנו, למאזיננו, בהיבט בכובעך? אפשר לומר שאתה באמת רואה את המצוקות הנדלניות האמיתיות של המגזר החרדי, בכל ההיבטים, לא רק בהיבט של קורת גג, אלא כמו שציינת, מוסדות, מרחבים ציבוריים, רחובות, כבישים. מה החזון שלך, בעזרת השם, לקדנציה הבאה?
להמשיך ולפעול ולבנות את ירושלים ולפתח את ירושלים בבינוי, בתשתיות, בגינות, במבני ציבור, מבני חינוך. את כל זה, את כל המפעל הגדול הזה שאנחנו עשינו ועושים בקדנציה האחרונה, להמשיך ולעשות את זה הלאה, גם בקדנציה הבאה, עבור כלל הציבורים בירושלים, אבל כמובן גם במיקוד עבור הציבור החרדי ששולח אותנו לעירייה.
הרב אליעזר רוברגר, תודה רבה שהיית איתנו, כל טוב.
בבקשה, יום טוב.
להתראות. ובהמשך ישיר לדברים, אנחנו ננסה להחליף מהכובע, נקרא לזה המנהלתי, לכובע היזמי, ונמצא איתנו יזם ותיק, שמו לפניו, הרב שמחה גיידינגר, שלום, מה נשמע?
שלום וברכה, ברוך השם.
לכבוד הוא שאתה פה איתנו. יצא לך לשמוע את דבריו של רב אליעזר רוברגר, סגן ראש העיר?
אני מתבייש לומר שהוציא אותי עכשיו בישיבה, לא שמעתי אותו.
כי הייתה בנימה אופטימית, ואנחנו שותפים לכאן בתוכנית, בתוכניות האחרונות, אנחנו תמיד מנסים לקחת את השטח הזה, כשם התוכנית, השטח הנדלני למקומות האופטימיים יותר. אבל בוא תשתף אותנו מהזווית שלך. איך נראים החודשים האחרונים, ולאיזה כיוון לדעתך אנחנו הולכים? אתה בתור מי שרואה את השוק מהמבט המקצועי ביותר.
קודם כל, אני חייב לכבוד יושב ראש הוועדה המקומית ירושלים, הרב רוברגר, לתת את כל הקרדיט והכבוד, כי הוא באמת, הוא משתדל, ואני מרגיש את זה במספר פרויקטים שיש לנו בעיריית ירושלים, ושימשיכו ככה בכל המקומות בארץ.
יפה.
לגבי השאלה, אנחנו מזהים בשבועות האחרונים אופטימיות, אף על אופטימיות בהתעניינות ובהבנה שמגורים בארץ זה לא משהו מותרות, גם כשאין השקעות כספים, גם כשכל המשקיעים בחוץ לארץ ואלה שלא ידעו מה לעשות עם הכסף, דירה זה דבר הכרחי, זה יותר קרוב לצערי ללחם ולאוכל ולביגוד, ויש לזה צורך עם כל המצב שנמצא, עם כל המצב רוח, כל מה שיש לנו מסביב בימים אלו, אבל באחר וצריכים את זה, משפחות גדלות, הדרישה הולכת וגוברת ולא נעצרת.
יש תמיד איזשהו מאפיין כזה שמנסים להסביר, בטח אולי אתה ראית את זה במשך השנים, שיש הבדל DNA עמוק בין שוק הנדלן שלנו לשווקי נדלן אחרים בעולם. ניקח למשל את ארצות הברית. ארצות הברית, המדד הראשון להתפתחות כלכלית הוא היעתה, זה מה קורה בשוק הנדלן. ואם תשאל למה, יגידו לך כי הדבר הראשון שהאמריקאי הממוצע עושה כשאין לו, כשיש לו, זה להיפטר מנדלן או לרכוש נדלן. ופה אומרים שאדרבה, היהודי, הישראלי, נאחז בקרנות הנדלן, אומר, ככל שהוא יכול. אתה מסכים להסתכלות הזו, ולכן אנחנו יכולים לראות גם עכשיו, אחרי שנה קשה, תוך כדי לחימה, לאחר ריבית, השוק יציב, השוק חזק מאוד.
התשובה לשאלתך, כי הרגלים שלנו בארץ, הם שונים בצורה משמעותית. דירה, אפשר לפרש אותה, שזה קורת גג, שזה ביטחון כלכלי, שזה סטטוס, יש לזה הרבה פירושים, מה זה נקרא דירה, מה זה בית, מה זה בית שלך, שרכשת אותו, אבל בחוץ לארץ זה יותר, יש לזה אדם שגר בדירה סחורה, זה לא מראה כלום, זה לא מראה לו את הביטחון. לעומת זאת פה בארץ, במיוחד בציבור החרדי, שזוג שמתקטן, משהו יותר, המשפחה גדלה, משהו מתקדמים, להגיע לדירה קשה להם. ולכן הם רוכשים את זה ועושים מאמצים גדולים, ולפעמים אני אומר לא בצדק, הם נופלים לעול על ההורים, ומשתדלים לתת להם את הדירה הזו, שיתחילו בצורה שאחר כך לא ייתקעו, כי זה יכול להפריע להם בחיים.
זה באמת נושא כאוב, סוגיית המשבר החרדי, משבר הנדלן החרדי, אבל עד רבה, מהמקום שלך אני רוצה לשאול אותך, הרי המחירים רק עולים ועולים, גם אם אולי נראה השנה איזושהי רגיעה קצת ביחס לשנים שעברו, עדיין הגרף כלפי מעלה. כששואל את עצמו האדם, משפחה בית, בית אב חרדי ממוצע, מה יהיה בעוד 5, בעוד 10 שנים? אתה רואה איזושהי בשורה? הרי אנחנו לא נוכל להרשות לעצמנו, כשהמחירים ימשיכו לעלות וכפי ההכנסה לא עולים בהתאם את המצב הזה.
תראה, כשאני הייתי בחור צעיר, או כשהיה בתחילת דרכי בעבודה, הגישו לי אנשי מקצוע סטטיסטיקה, שאם אתה אוסף ומרכז את גומרי כיתות ח' או ישיבות קטנות ובית יעקב, אתה מגיע למספרים מופלאים, כמה בציבור החרדי, איזה ביקוש גדול, שהתחתנו ככה עשרות אלפים במחזור, ואתה רואה בסוף זה איכשהו נכנס לאיזה פרופורציה, והמספרים האלה אנחנו רחוקים מלספק אותם, לא מגיעים למספרים הגרדיוזיים האלה. אבל בהחלט, דירה זה קרקע, אי אפשר רק לעלות לשל לירח, אי אפשר, פה הולך ונגמר.
כן.
זה הולך ומצטמצם ההיצע.
הולך ומצטמצם ההיצע, ובאמת עיריות מנסות לעלות כמה שיותר לגובה, בדיוק על זה דיברנו מקודם עם הרב רוכברגר. שאלה לסיום, אם אני יכול לשאול אותך, אתם מפרסמים הרבה את כתר הרמה, וזו שכונה ד' 5. עכשיו, בהיקפים של מחירות זאת שכונה. אנחנו מדברים כמדומני מעל 1,000 יחידות דיור. אתה רואה איזשהו מאפיין של הרוכשים עכשיו בשיווקים שלכם שם, שאתה אומר לעצמך, זו מגמה מעניינת, זה לא היה לפני שנה, או זה לא היה לפני 3 שנים, משהו השתנה ב-DNA של הקונים?
תראה, זה הולך ומתחזק ומתעצם, שבית שמש הולכת לתפוס מקום, שיש השערות עם זה, מעל בני ברק ירושלים, ביניהם או מתחתם, אבל אין ספק שבית שמש היום זה לא רק לזוגות צעירים, לאנשים שמחפשים דירה בזול, זה נהייתה עיר ואם בישראל, ויש לה את המיקום, מגיע לה את המיקום הזה, גם מבחינה גיאוגרפית היא נמצאת בצומת דרכים, בכבישים מתפתחים, וגם מבחינת פנימית, מבחינת היכולות לקבל שם שירותים רחבים, שירותי קהילה ומתפתחים, אתה יודע, עוברים לשם כל מיני קהילות יותר קטנות, יותר גדולות, היא בהחלט בית שמש מגיע לה את המיקום שיש לה.
אבל שמחה גדינגר, יושב ראש ובעלים של קבוצת נתיב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה לך.
להתראות.
תודה. להתראות.
נצא להפסקת פרסמות קצרה ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, שטח נדלני, עם עורך הדין נתנאל לאופר.
תודה ששבתם אלינו. אנחנו נמשיך לעסוק בסוגיה של ההתחדשות העירונית. בכל זאת, כמדי שבוע אנחנו אמנם מנסים לגוון, אבל הרגשנו שבשבועות האחרונים הרבה שאלות הגיעו אלינו בעניין הזה, ולכן אנחנו מנסים לשמוע מכל מיני זוויות. נמצא איתנו בעניין הזה עורך דין אמיר עדיקה, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, ממשרד טל קדרי שמיר ושות. תן לי לשאול אותך ככה מלמעלה. מלחמת חרבות בזל שינתה הרבה. הן ביחס של של תחום הנדלן בכללותו לרוכשים, ליזמים, אבל גם בקשר הזה שבין דיירים ופרויקטים. איפה אתה פוגש את זה?
תראה, במשרד שלנו מייצג בהמון פרויקטים של התחדשות עירונית מצד בעלי הדירות בלבד. אנחנו עושים עוד דברים, אבל בתחום ההתחדשות העירונית רק מצד בעלי הדירות, ובאמת ניתן לראות שבחודשים האחרונים, כמו ביתר הדברים במדינה, לאף אחד לא היה סבלנות לזה, וראית שבעצם אין נכונות של בעלי דירות לקדם ולהתקדם בפרויקטים של התחדשות עירונית. אנשים היו עסוקים בדברים קצת יותר חשובים מצד אחד, אבל מצד שני גם ככל שהזמן חלף, גברה ההבנה שהתחדשות עירונית יכולה לשמש גם כלי מפתח בהקשר הזה, בנושא של בטיחות וביטחון לפני מתקפות טילים וכיוצא בזה, אז אתה רואה שההתעניינות עוד יותר גוברת.
זו באמת נקודה, זו באמת נקודה שאנחנו עומדים עליה, ורציתי לשאול גם אותך, אתה מרגיש שפתאום הלחץ לקדם פרויקטים מגיע דווקא מהדיירים עכשיו? משהו שלא היה אולי קודם?
אני חושב שיותר מהרשויות, הרשויות יותר נכונות לקדם פרויקטים במובן התכנוני, בעלי דירות אחרי התקופה הראשונה, כפי שאמרתי, יותר מוכוונים כרגע להגיד, אוקיי, אנחנו מבינים, אנחנו לא חייבים להתעכב על כל דבר, חשוב לייצר מצב שבו יש לנו בניינים חדשים ובטוחים מפני מתקפות.
יש איזה שהם דיבורים על תכנונים שונים? ראיתי כבר דיבור שבגלל שיש חוסר כדאיות גדול, רוצים אולי להתחיל להכניס את עניין הממקים למקומות שבהם היזמים פחות צופים רווחיות, וככה פחות לדרוש מהם ממדים. יש איזשהו דיבור על שינוי תכנוני כזה או אחר שאתה רואה?
ממקים זה התחיל כרעיון של כמה משרדי אדריכלים שבאו ואמרו, ברגע שאנחנו יוצרים מרחב מוגן קומתי, להבדיל ממרחב מוגן דירתי,
כן.
אז אנחנו יכולים להעניק יותר שטחים בדירה, ומצד שני גם לייצר שטחים יש מאין בקומה לשימוש בעלי הדירות. ולכן זה בא יותר מהכיוון התכנוני, הסיפור הזה של ממקים. יש בו המון יתרונות תכנוניים, והערך המוסף הנוסף שלו שחשוב להגיד, וזה כן רלוונטי לקהל שמקשיב לך, זה שמייצר הרבה יותר גמישות בייצור מרפסות סוכה בבניינים ובתכנון. אז יש איזה יתרונות תכנוניים בעיקר, פחות במישור אחר.
אם אני יכול לשאול אותך ככה מהחודשים האחרונים, תספר לנו למאזיננו איזה מקרה ייחודי, אתה יודע, שכשהוא קרה אמרת לעצמך, טוב, זה יכול לקרות רק בתקופה הזויה כזו. התקלתי אותך, איזשהו כנס, אני אתן לך דוגמה, היה לנו איזה מישהו שאמר שכשרצו לממד או כשרצו למקלט תוך כדי כנס, אולי היה צריך שירות יותר טוב מזה, כשהיה לו צבע אדום תוך כדי כנס דיירים.
זה נכון, אז כן, הזכרת לי תוך כדי, תראה, יש לי פרויקטים, לא מעט פרויקטים שבהם נמצאת אוכלוסייה חרדית, בירושלים זה לא כזה קשה, כי כמעט בכל אזור יש אוכלוסייה חרדית שמעורבת בבניינים, וגם לא רק בבניינים אלא באזורים ספציפיים. יש איזשהו פרויקט שבו חשבו בדיוק על מה שאמרתי קודם, קרי שעדיף לתכנן תכנון עם ממק כדי לאפשר הרבה יותר גמישות ביצירת חזיתות עם מרפסות סוכה, ואיכשהו בתקופת המלחמה אנשים באמת נדרשו להגיע לאזורים מוגנים, ואז עלו השאלות של רגע, האם זה נכון לייצר מרחב מוגן קומתי? הנה, אנחנו באמת צריכים את זה. האם לא עדיף שזה יהיה בדירה? האם לא עדיף שנרוץ עם החלוק שלנו לממד שלנו, ולא למרחב המוגן הקומתי? אז השאלות האלה עולות סביב המלחמה, בהחלט.
אז אני אפתיע אותך שבעניין הזה נמצא במקרה, לא היה מוכן מראש, מישהו שקשור מאוד למקרה הזה, תמיר חפץ, מנכ"ל קלנטור התחדשות עירונית, מחזק את דבריך.
כן,
כבוד.
בהחלט הנושא הזה של המרפסות סוכה עם הגמישות של הממ"קים בהחלט צודק.
אנחנו באותו פרויקט ביחד, אז
כן.
אני מכיר את הנושא הזה של המרפסות סוכה, ובאמת זה מקנה המון גמישות ברגע שיש ממ"ק, והממ"דים בעצם לא בחזית של הבניין אלא באמצע, אז יש לך המון משחק בעצם לאפשר את המרפסות סוכה, וכן, אנחנו...
זה מאפשר גמישות.
ובאמת הוא צודק, אמיר, כי בהתחלה, אתה יודע, היו מאוד אופטימיים, איזה יופי מרפסות סוכה, ואז פתאום התחילה מלחמה, פתאום הדיירים אומרים, רגע, אני לא בטוח לגבי הממ"ק הזה, אולי אני בכל זאת רוצה ממ"ד, אז...
אז זה אפשר את הדיבור על זה בכלל. אמיר, אם אני יכול לשאול אותך ככה, מהזווית שלך אתה מייצג, משרדכם, מהגדולים בעיר, מייצגים הרבה דיירים, מה אתה שם לב שמדאיג את הדיירים, ההיבט ההתחדשותי נקרא לזה? למה הם רוצים להתחדש? אני בטוח. אבל מההשלכות של ההתחדשות, נניח דיברנו פה עם רבי אליעזר רוכברגר מהעירייה לגבי התשתיות, הדיירים מתחילים לדאוג קצת שהעיר נהיית עמוסה מדי?
יש חשש שעולה כמעט בכל הפרויקטים שבהם מדברים על מגדלים ורבי קומות, של איך הסיפור הזה יעבוד. זאת אומרת, ממקום שבו יש בניינים קטנים יחסית, לא רבי קומות, לעבור לבניינים שבהם יהיה פי ארבעה ולפעמים קצת יותר בעלי דירות, זה מעלה המון חשש. איך זה יעבוד? איך יראו הבניינים בעתיד, איך הם יישמרו כבניינים שלא יהפכו לשיכוני סלאמס, אלא למשהו שישמר איכותי, וזה השאלות שאנחנו בדרך כלל פוגשים, איך אנחנו מצליחים לשמור על צביון אוכלוסייה שדי דומה למה שיש היום, וכל הדברים האלה מקבלים איזשהו ביטוי בתהליך נכון שעושים אותם. אני יכול רק להגיד שלגבי המבנים, אז היום הקשב בקרב הרשויות למתן פתרונות שיאפשרו תחזוקת מבנים בעתיד הוא הרבה יותר גדול.
נושא הקרנות אתה מתכוון.
גם קרנות, כן. בדיוק.
כן, תספר באמת למאזיננו על הפתרונות שהיום היזמים מציעים שאתה נתקל בהם וסומך את ידך.
אז מעבר לזה שדואגים למפרט עשיר גם לדירה אבל גם לבניין, היום יש את מה שנקרא תכנון מוטה תחזוקה. זאת אומרת, מראש לתכנן נכון את המבנים, כך שיהיה קל יותר לתחזק אותם בעתיד, לגשת לצינורות שנמצאים, איפה שמים את הצינורות כדי שניתן יהיה לגשת אם חס וחלילה יהיה פיצוץ בצינור בעתיד, ממה בונים מחומרים שבונים את הדלת כניסה נגיד לצורך העניין לקומת החנייה, כשאתה מגיע עם הסלים שלך לקומת החנייה ואתה רוצה להיכנס לבניין, אתה בועט בדלת עם הרגל, אז איך מייצרים דלת נכונה שלא תישבר אחרי 100 בעיתות שתתקבל? אז אלף יש את הסיפור הזה של תכנון מוטה תחזוקה שכבר היום אנחנו משלבים אותו כחלק ממערך התכנון. ודבר שני, מה שהזכרת קודם, זה נושא של הקשב בקרב הרשויות לקרנות תחזוקה, גם לדמי ניהול כמו ועד בית בבניינים החדשים, שהם יהיו הרבה יותר יקרים מהבניינים הישנים, וגם קרן לתחזוקת שבר, מה יקרה כשבעתיד צריך להחליף מעלית, צריך להחליף אינטרקום, צריך להחליף צינורות שהם מעבר לתקופת האחריות, כל זה היום נכלל בתוכניות החדשות כחלק מהפרויקט.
טוב, עורך דין אמיר עדיקה. הרקמת אותנו, וגם אני מקווה שמאזיננו קיבלו קצת תועלת לפרויקטים הבאים בקנה. אנחנו כבר בפינה הבאה, כשנהיה פה עם תמיר, נמשיך את הקו שנקטת בו, איך מסתכלים קדימה, מה להדאיג אותם ומה לא. תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה לכם ותודה שהזמנתם אותי.
תודה. נצא כעת להפסקת פרסמות קצרה נוספת ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, שטח נדלני. עם עורך הדין נתנאל לאופר. שטח נדלני. פינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ. מנכ"ל קן הטור התחדשות עירונית, מומחים לבנייה לציבור החרדי.
אז כמדי שבוע נמצא איתנו כאן תמיר חפץ, מנכ"ל קן הטור התחדשות עירונית. מומחים בבנייה לחרדים. שלום תמיר, מה נשמע?
מצוין, נתנאל, מה שלומך?
מה שלומכם בקן הטור התחדשות עירונית?
תשמע, אפרופו קן הטור, רוצה לספר לך משהו דווקא לא קשור. אתה יודע, אח שלי, הוא גר בצור הדסה, והוא ככה, אתה יודע, משפחה שומרים שבת וכל זה. הוא הלך ביום שישי להזכיר רכב בביתר עילית, כנראה רצו לנסוע להורים או משהו. והוא מדליק את הרדיו, ואתה יודע, הרדיו על כל חי, והוא שומע, והוא אומר לי, תשמע, אני שומע שיעור תורה ופרשת השבוע, ככה, אתה יודע, היה מבסוט. פתאום הוא שומע ג'ינגל, כן, התור, תמיר חפץ, וזה, מה זה, הבן אדם היה מבסוט, תקשיב, שלח הודעות לכל המשפחה, איזה יופי.
קיבל ממך חדש, שבת שלום.
כן, אתה יודע, ממש כיף, אתה יודע, המון, לא ידעתי, המון שומעים את הרדיו, וממש, אני מקבל המון תגובות ממש טובות על התוכנית, אני רוצה להגיד לך, גם ישבתי בחוץ, הקשבתי, תשמע, גם מעלים אנשים בול, ובכלל, התכנים מעולים, אני מאוד מרוצה מה...
תודה, שמחים לשמוע, ומודים לך שאתה כאן איתנו.
כיף לי גדול להיות פה, מאוד מרוצה על החיבור הזה.
תודה רבה. טוב, אז פעמים קודמות דיברנו על התארגנות נכונה של הדיירים, על בחירת היזם, גיוס עורך דין, מה יש לנו היום?
היום למעשה אנחנו נדבר על ההסכם המשפטי, אתה יודע, אחרי שיש יזם ויש הצעה וכבר הסכימו לתמורות ובחרו עורך דין, אז בוא מה שנקרא, אתה יודע, בוא
נתקדם.
בוא נתקדם, בדיוק.
זה למעשה המשך התהליך, אחרי שבדקנו את הפרויקט, את המתארגנים, בחרנו יזם, עכשיו הזמן להתקשר בהסכם.
כן, בהחלט. ההסכם הוא בעצם המקום שבו אנחנו מאקדים את כל ההתחייבויות, אתה יודע, כל מה שהיזם מבטיח, אם בעל פה ואם בכתב, בהסכם מסודר, ובעצם מאפשר ליזם להתחיל לפעול במקרקעין.
עכשיו, בדומה לעסקאות אחרות, אתה יכול להגדיר את זה ששני הצדדים מתחייבים אחד כלפי השני?
כן, למרות שהרבה, אתה יודע, 90% מההסכם זה התחייבות של היזם, אבל גם לדיירים יש פה התחייבות ואנחנו נדבר עליהם.
בוא נפרט באמת למאזיננו, מה ההתחייבויות של היזם?
טוב, אז תראה, בוא נדבר באופן כללי על ההסכם, אתה יודע, עורכי דין אוהבים סבך, וההסכמים האלה מאוד מאוד גדולים.
טוב, הם צריכים, אנחנו, ציבור עורכי הדין, צריך להצדיק את השכר שלו גם קצת.
כן, בדיוק כך. אז בואו נדבר ככה ממש בכללי וניגע בכמה נקודות, כמובן לא אוכל לחסות פה, אתה יודע, אתה למדת משפטים 4 שנים, אז זה לא נוכל בשמונה דקות לחסות.
באמת.
אז תראה, ההסכם מתחלק בעצם למהות העסקה, התמורות, מה שהיזם מתחייב, הלוחות זמנים, בעצם מה קורה מרגע החתימה של הדייר הראשון ועד סוף הפרויקט, קבלת המפתח, הערבויות והביטחונות, ההתחייבויות לבעלי הדירות, זכות לביטול לשתי הצדדים, ההתחייבויות של בעלי הדירות, פתרון מחלוקות ועוד כמה דברים קטנים. אז זה ככה בגדול.
יפה. בוא באמת ננסה להבין מה כל דבר אומר.
אוקיי, אז לגבי מהות העסקה, אתה יודע, הסכם מגדיר שזה עסקת פינוי-בינוי, שאיפה זה קורה, הבניין, השטח, האזור, גוש, חלקה, כמה בעלי דירות וכו'.
גם נמצא בפנים הסוגיות של הגודל, נכון? גודל הסוכה, גודל מרפסת.
כן, כן, זה בתוך השלב של התמורות. בוא נדבר רגע על הסעיף של התמורות. התמורות זה לב העניין, בעצם אתה יודע, כל מה שאמרתי קודם שהיזם מתחייב, עכשיו צריך להכניס את זה להסכם, אז זה בטח שטח הדירה החדשה, בכמה היא גודלת מהדירה הקיימת, גודל הסוכה, צריכה גודל מרפסת וגודל הסוכתיות בתוך המרפסת וכולי וכולי, מחסן, חנייה, דמי השכירות, ההובלה וכל הדברים האלה.
בוא נדבר באמת בהקשר, אחרי שסיכמנו את התמורות ואת הגדלים והכל, הרי בסופו של דבר המצרך החשוב זה לוחות הזמנים. היזם לא יכול להחזיק את הדיירים לנצח, כמו שדיברנו גם בתוכניות הקודמות. איך תוחמים את הזמנים?
אז תראה, באמת, מעבר לתמורות, באמת יש נושא לוחות הזמנים שהוא סופר קריטי, שגם פה זה קצת מורכב, כי יש המון דברים שבעצם לא תלויים ביזם, תלויים ברשויות ובכל מיני גורמים חיצוניים. מצד שני, אתה יודע, אתה מצפה שהיזם יהיה מספיק חזק כדי להצליח לדחוף בכל הרשויות, כי זה בעצם המהות של יזם. אתה יודע, יזם זה מישהו שיודע לדחוף ולקדם ולמצוא פתרונות. אז כן, אז זה פחות או יותר ככה זה עובד.
אז מדברים בעיקר על תקופות זמן לאישור התוכנית, נכון? בהתחלה יש לנו טאבה שצריכה לעבור אישור, תוכנית בניין עיר, הוצאות היתר, הבנייה, בוא נפרט כל רכיב ורכיב.
כן, בהחלט. אז קודם כל זה אישור התוכנית, כלומר הטאבה, אתה יודע, צריך לתת בין 2 ל-5 שנים, ושוב עם המון הערכות במקרים שלא תלויים ביזם, כל מיני הליכים שיכולים להתעקע, משפטים.
מה שעברנו למשל עכשיו במלחמה.
נכון, גם זה.
זמנים שנדחו, כן.
בדיוק.
הבנייה עצמה?
כן, לפני הבנייה יש לך, אישרת תוכנית, אתה צריך עוד איזה
שנתיים
להוציא יותר. אחרי זה הבנייה, תלוי בגודל הפרויקט, אבל זה יכול להיות בין 3 ל-4 שנים, יכול להיות יותר, יכול להיות גם פחות.
פה באמת לכם, כמו שאתה ציינת, אני חושב, באחת התוכניות הקודמות, אתם גם חברה יזמית, אבל גם חברה מבצעת. וזה יתרון גדול.
נכון, בגלל שאנחנו גם הקבלן, אז באמת זה חוסך המון זמנים, עד שמוצאים קבלן, שמתקשרים, גם בבנייה, אנחנו יכולים כבר להתחיל לרוץ, אז זה בהחלט יתרון גדול להיות גם יזם וגם קבלן.
עכשיו, כשאנחנו מגיעים לשלב הבנייה, תשמע, מניסיון שלי, הרבה דיירים, הרבה בעלים מפחדים מלאבד את הבית שלהם. הם לא מבינים תמיד את נושא הערבויות והביטחונות, בוא ניתן להם איזשהו תזכורת בעניין הזה.
נכון, תשמע, קודם כל אתה לגמרי צודק, וזה באמת הנושא הבא שרציתי לדבר עליו. אני יכול גם להבין את הדיירים, אתה יודע, אחד אומרים, תשמע, תפנה את הדירה, תביא את המפתח, הוא מקבל איזה ערבות, אבל אתה יודע, מה הוא יודע, הוא נותן דירה, מקבל נייר.
בסופו של דבר ככה הוא מסתכל על זה.
בדיוק, אז זה באמת לא פשוט, אבל אתה יודע, אני אדבר על הביטחונות העיקריים, קודם כל יש את ערבות חוק מחר, שזה הדבר הכי חשוב, שהדייר בעצם מקבל ערבות בשווי הדירה החדשה.
חדשה, ופה נקודה חשובה. לא הדירה הישנה, הדירה שהוא עתיד לקבל.
בדיוק, ומה זה אומר? בעצם אם סתם דוגמה היום הוא גר בדירת 80 מטר ישנה ששווה 1,700,000, והדירה החדשה שהולכת להיות 110 מטר עם מעלית וחניה וכו', תהיה שווה 3,000,000, אז הערבות היא בשווי בעצם של 3,000,000 שקל, שאם חס וחלילה היזם יפשוט רגל לא עלינו, אז הוא יוכל ללכת ולפרוע את הערבות.
פה באמת, אני יכול לומר לך, בתור עורך דין, אני יכול, כמי שעוסק בזה, אני יכול לחזק את דבריך, ערבות בנקאית, ערבות חוק מחר, ערבות חזקה מאוד, היא למעשה מורידה את הסיכון כמעט לאפס. כמדומני, עד היום כמעט לא חולטה אף פעם ערבות כזאת בישראל. גם אם היזם פשט רגל, אז בסופו של דבר הבנק הבין שיותר משתלם לו להיכנס לנעלי היזם.
נכון, אז אמרת מושלם, אין צורך לפרט. מעבר לזה, אתה יודע, עוד ערבות חשובה, זה ערבות של דמי שכירות, כי אתה יודע, דיירים יוצאים, והם בעצם כמה צריכים לשלם שכירות, ופתאום אתה יודע, יזם לא ישלם שכירות, מה הם יעשו? אז יש פה גם כן ערבות על העניין הזה, שלפחות 12 חודשים, חס וחלילה קורה משהו ליזם, אז בעצם הערבות הזאת מכסה 12 חודשי שכירות, ואחרי זה כבר, אתה יודע, ימצאו יזם אחר, או הבנק ייכנס בנעליו או משהו כזה.
לדעתי, אלו שתי הערבויות החשובות ביותר, נכון?
נכון, יש, אתה יודע, ערבות מיסים על חשיפה של מס, ויש ערבות ערבות בדק, אם היזם לא יתקן את הכשלים.
בסיום הפרויקט.
כן, זה כבר דברים קטנים, פחות מהותיים.
אז שמענו את הרכיבים האלה, הערבויות והבנייה והתכנון וכולי, אז על מה בעלי הדירות מתחייבים? הרי בסופו של דבר הם גם צד לעסקה, הם לא פה כצופים מן הצד.
נכון, אז אתה יודע, זה מצחיק, אבל גם להם יש כמה התחייבויות בודדות, לפעמים שוכחים את זה.
כן.
אז תראה, קודם כל, בעלי הדירות צריכים לחתום ליזם על מספר ריפויי כוח, שבעצם מאפשרים לו לפעול במקרקעין, בעצם אומרים לו, תשמע, קח את הזכות לפעול פה, אם תצליח להוציא יותר בנייה ולקדם תוכנית וכו', אז גם יום אחד תבנה את הפרויקט, והם מתחייבים גם כמובן לפנות את הדירה, אתה יודע, זו ההתחייבות הכי גדולה שלהם, וגם פה יש הכי הרבה סנקציות, אם הוא לא מפנה, הוא יכול לתקוע פרויקט שלהם.
להרבה זמן. מה קורה באמת אבל אם היזם לא מצליח לעמוד בהתחייבויות שלו ולספק את הסחורה? יש מה שנקרא זכות ביטול לשני הצדדים, בוא נדבר עליה קצת. מתי בעצם אפשר להשתחרר מהחוזה?
אז תראה, כמו שאני אמרתי בפרק קודם, אתה יודע, הבחירה של יזם והסכם זה כבר סוג של חתונה, אבל גם לכל חתונה, אתה יודע, יש אפשרות לגירושין לא עלינו. אז קודם כל, היזם, אם הוא לא עומד בלוחות זמנים, או לא מסוגל לספק את הסחורה, אז הוא פשוט אפשר להיפרד. ואתה יודע, לפעמים גם העירייה פתאום לא רוצה לקדם פרויקט, אז אפשר להיפרד.
אז בואו ככה לסיום, תן לנו את הנקודות החשובות, אחרי שדיברנו על כל זה, בהסכם שמיועד למגזר החרדי, שרוב מאזיננו כך.
אוקיי, אז באמת יש כמה נקודות מאוד חשובות שמגזר החרדי צריך לקחת אותם בחשבון. אחד זה היתר עסקה, אני לא צריך לפרט על זה, כולם יודעים. מעבר לזה, יש מנגנון של רב מגשר, לכל מקרה שאם היזם והדיירים לא מסכים על דברים, אז הולכים אליו. יש מנגנון של תביעת דייר סרבן, שבעצם הולכים לבית דין רבני, במקום לפנות על המפקחת על הבתים המשותפים, שזה הציבור הכי לא כך פועל. כמובן צריך להגן משפטית, כל עקרונות התכנון שמותאמים לציבור החרדי, אתה יודע, כמו שדיברנו
בנייה לגובה, סוכות.
בדיוק, כל הדברים האלה שדיברנו על הפרקים הקודמים. וגם לשים לב שלהסכם מצרפים את המפרט הטכני, שבו צריכים להיות כלולים כל הסעיפים החשובים למגזר, כמו משאבות מים, מעלית לפי המכון הטכנולוגי למדע והלכה, שתי כיורים במטבח וכו'.
דברים ברורים, אבל שצריכים להיות במפרט.
חד משמעית.
תמיר, תודה רבה. תן לנו איזשהו משפט אחד על מה נדבר שבוע הבא.
אז תראה, בפרק הבא נדבר על הפן החברתי, האמת שאני אמורים לדבר עליו היום, אבל זה זז ככה, הסיפור השתנה קצת. זה קטע מאוד מאוד חשוב בפרויקטים של פינוי-בינוי, אז זה יהיה מאוד מאוד מעניין.
יהיה מעניין.
תודה רבה, נתנאל.
תמיר, תודה רבה לך, שיהיה לנו שבוע טוב, ותודה על הפינה החשובה הזאת.
שבוע מעולה.
שטח נדל"ני, פינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ, מנכ"ל כן התור התחדשות עירונית, מומחים לבנייה לציבור החרדי.
אז תודה רבה לכם מאזינים שהייתם איתנו בתוכנית נוספת של שטח נדל"ני, תוכנית מעניינת, שמענו פה זוויות מכל העוסקים אפשר לומר במלאכה, נציג מכל מישור אני אקרא לזה, מהצד העירוני, היה לנו את רבלזר רוכברגר, מהצד היזמי, צמחי גריידינגר, היה לנו את עורך דין עדיקה, היה לנו עכשיו את תמיר, חושב שקיבלנו פה הרבה מידע, וכאן אני רוצה לכם המאזינים לגלות תפח, בעזרת השם בתוכניות הקרובות הולך לעלות משהו מעניין מאוד, מעבר למידע הרב שנתנו לכם כאן, יהיה מידע, הייתי קורא לו גם כן, שיווקי. תשימו האזנה, פיתחו אוזניים, בימים ובשבועות האחרונים תקבלו פרטים רבים יותר, אבל אם התחלנו והצלחנו בתוכניות האחרונות להנגיש ולהנעים לכם את חדשות הנדלן, אנחנו הולכים גם להנגיש ולהנעים לכם את השיווק, את העסקאות המעניינות, את הרעיונות העסקיים המעניינים, נדבר על פרויקטים יותר, ננגיש לכם ערים שאולי לא חשבתם על השקעה בהם. בקיצור, הולך להיות פה מעניין. אז אני הייתי היום איתכם עורך דין נתנאל לאופר, נודה שוב להפקה, נודה לנתי שומן העורך, לפנחס בינדר המפיק, הטכנאי, ובעזרת השם נאחל לכם המאזינים להשתמע כאן איתנו בבשורות טובות, שיהיה לכולנו שבוע טוב ומבורך.